פעם שעברה על שרקוח על הצילומים. דיברנו פעם שעברה על סימני ראש השנה, התחלנו ודיברנו על כך שהמקור לסימני ראש השנה יכול להיות שהוא אפילו חמיה, כך טוען המורדכי על פי הגאונים, ואם לא בנחמיה אז הוא בוודאי בגמרא באוריות דף י"ב, לפחות מתקופת האמוראים. דיברנו על הקריטריונים לבחירת הסימנים, איזה סימנים רוצים להוסיף, סימנים אם גדל מהר, מתוק, לפי השם שמראה משהו מסוים, ודיברנו מתי אוכלים את הסימנים, האם אוכלים את הסימנים מיד לאחר הקידוש או אוכלים בתוך הסעודה אחרי המוצי. הסברנו את השאלות ההלכתיות ואת ההתלבטויות שיש לכל אחת מהשיטות, ואמרנו שמי שאין לו איזה מנהג קבוע יותר טוב לאכול אחרי המוצי, שזה פחות שאלות הלכתיות. וגם בדבר הזה ביארנו שמברכים ברכה ראשונה על עץ, שזה לא בעיה, זה ברור. ולגבי אדמה אמרנו בתוך הסעודה כדאי לקחת משהו שלא נאכל בדרך כלל בתור סובע בסעודה, כלומר לא לקחת גזר בתור סימן ראשון לאדמה, אלא משהו שבטוח צריך לברך עליו, כמו בננה, או כמו משהו שאולי מביאים, אני יודע אם אף אחד לא אוכל אף פעם קרשה ומביאים רק לעכשיו, אז זה סימן מיוחד שאף פעם לא רגילים לאכול בסעודה, ואז מסתבר שצריך לברך על זה ברכה ראשונה. אנחנו נדבר עכשיו על סדר הסימנים. אני אשאל כאן, מי אצלו בבית אוכלים תחילה תפוח בדבש? הדבר הראשון זה תפוח בדבש. אוקיי. מי אצלו בבית אוכלים דבר ראשון תמר? אוקיי. יש, אני מבין, הרבה נמנעים גם. עברה שנה בסך הכל, אז לא זוכרים אחרי שנה. אבל, מה אתה אומר? לא, אחרי הלחם, כמובן, כן. אז חלה בדבש זה גם יכולה להיות אפשרות, ובאמת גם נוהגים לשים, אבל על זה לא אומרים בדרך כלל משהו, תהי רצון שאומרים בדרך כלל לאחר כך, אז זה נכון שהחלה גם. לכאורה, הדרך ההגיונית, המסתברת, הפשוטה, היא לאכול תחילה תמר, כי תמר הוא משבעת המינים. והוא צריך להיות קודם לתפוח. זו צריכה להיות הדרך ההגיונית הרגילה. בדברי ראשונים מצאנו דברים שונים. מצד אחד, הדבר הפשוט הוא באמת תמר. למרות שמעניין הדבר, כן, הרימון בדרך כלל הולכים אולי ביום השני. ומעניין, תסתכלו ברשימה, אין לכם את זה כאן, בעמוד אחד שלנו בגמרא, אנחנו יכולים לראות שהתמר לא מופיע ראשון ברשימה, יש שם סימנים אחרים, יהיה רגיל לאכול קרה, רובי, הקר, תסיג התמר, התמר האחרון, השולחן ערוך שם את התמר אחד לפני האחרון ברשימה, זה מעניין, לא כתבו אותו דווקא ראשון. למרות זאת, התמר לכאורה זה הדבר הפשוט שהוא צריך להיות ראשון. ורוב הספרדים נוהגים לאכול את התמר תחילה, ומיעוט מהם אוכלים את התפוח תחילה, אבל מאידך, רוב האשכנזים אוכלים את התפוח תחילה, ויש קצת אשכנזים, חלק מהאשכנזים שאוכלים את התמר תחילה. המנהג היותר רווח אצל הספרדים זה תמר, ואצל האשכנזים תפוח. עכשיו, זה דבר שאפשר גם לראות בפוסקים. תסתכלו במקור 14, הטור תקפ"ג אומר, כמו באשכנז שרגילים לאכול בתחילת הסעודה תפוח מתוק בדבש, נראה מדבריו שהתפוח הוא ראשון. אומנם אפשר להגיד שתחילת הסעודה לאו דווקא ראשון. הוא רוצה להגיד, חוץ מהסימנים בגמרא, הרי התפוח בכלל לא מופיע בגמרא. חוץ מהסימנים בגמרא, אוכלים בהתחלת הסעודה גם תפוח, זה אולי לא מתכוון ראשון. אבל בואו נראה את מנהגי מעריל. מעריל הוא אבי אבותיהם של מנהגי אשכנז, אשכנזים דבקים בדרך כלל במנהגי מעריל. ומעריל סגל היה מברך בורא פרי העץ על התפוח ולא יותר, ואמר איקה דעות עם הדבש עיקר או התפוח, והסכים בדעתו שהתפוח הוא עיקר, שכל מקום שהזכירו רבותינו טיבול זה, תפסו בלשונם נוטלים התפוח וטובלים בדבש, ולא משתמש אחד ואומר אוכלים דבש עם התפוח. כלומר הוא מתלווה את המעריל האם לברך גם על הדבש. לא אוכל תפוח ודבש, יש תפוח ויש דבש. אומר המעריל, מסתבר לברך רק בורא פרי העץ על התפוח ולא לברך על הדבש, בגלל שהרי אנחנו אומרים שטובלים, כל הראשונים מדברים על תפוח בדבש. כלומר, התפוח הוא העיקר, ואתה טובל בדבש. אתה לא אוכל דבש עם תפוח. אז הוא אומר, הדבש הוא טפל, ואל תברך על הדבש. אבל מהדברים של המעריל, מה אפשר לראות? ברור שהתפוח הוא ראשון. מברכים רק על הפרי הראשון, אחרי שברכת על אחד, על השאר אתה כבר לא מברך. אם המעריל אומר שתפוח מברכים בורא פרי העץ ולא מברכים על הדבש, ברור שהוא אכל את התפוח ראשון. לכן מברכים עליו. אם אחרי שאכלת פרי אחד אתה כבר לא מברך על שאר הפירות. המגן אברהם גם כן מביא את המעריל, והוא כותב שכדי לפתור את הדבש, כנראה אומר יש נוהגים לטבל פרוסת המוצי בדבש, ואז כאילו כבר אכלת דבש עם לחם, אז ברור שאתה לא צריך לברך על הדבש יותר. כך מסביר המחצית השקל שטובלים בדבש את הפרוסת המוצי, ואז אתה פותר, בוודאי לא צריך לברך על הדבש אחרי זה. אבל מדברי כל אלה רואים שהתפוח היה ראשון. עכשיו יכול להיות שאולי התפוח היה ראשון רק בגלל שלא היה להם דברים אחרים. אשכנזים בחוץ לארץ, ארצות קרות, אין כל כך הרבה פירות בתקופה הזאת, אז לא היו דברים אחרים, אכלו תפוח. ובאמת באופן כללי אשכנזים לא אכלו כל כך סימנים, אכלו רק דברים מאוד מסוימים. מה אשכנזים אכלו? עד היום יש כאלה שעושים ככה, רוב האשכנזים מסימנים, מה הם אוכלים? תפוח בדבש ודג. שני הסימנים שלא מוזכרים בגמרא, אלא מאוחר יותר, וביום השני רימון. זה המנהג הפשוט אצל כל האשכנזים עד לא מזמן, וגם היום יש הרבה שככה עושים. הספרדים היו להם המון סימנים והמון דברים, והיום בארץ אשכנזים תפסו גם את המנהג הספרדי, ואין בעיה בזה, זה דבר מצוין, להוסיף עוד סימנים ודברים יפים. אז אולי בגלל סיבה טכנית של ריבוי פירות בצל הספרדים ומיעוט פירות של אשכנזים, זה היה ככה. אז אולי אין ללמוד מזה שהמעריל התחיל בתפוח. אולי לא היה לו תמר, אז הוא התחיל בתפוח, אז אולי זה לא ראיה. אבל באמת שיש פוסקים שמהם אפשר לראות שיש כאן עניין מיוחד להתחיל בתפוח, וכך עולה מכל מיני ספרי מקובלים שהיו מתחילים בתפוח. כלומר, לא רק בגלל שבמקרה לא היה להם, אלא היו מתחילים בתפוח. והשאלה היא למה תפוח? איך הגענו לתפוח? אפשר להבין כל הדברים האחרים, לפי השם אפשר להבין, תמר, איתמו, תפוח זה לא גדל אולי כך מהר, ומתוק, לא יודע אם זה הכי מתוק בעולם, תמר הרבה יותר מתוק. מה, והשם לא, כאילו מה תפוח? מה הגיעו לתפוח פתאום? ומדברי המעריל, במקור 19 עולה, ואולי נקרא קודם את מקור 18, הגמרא אומרת, ראה ריח בני כריח שדה אשר בערכו השם, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל והרשילת מפני משמי דרב, כריח שדה של תפוחים. אז יש כאן איזה משהו מיוחד, הגמרא אומרת שהריח שיצחק הריח כשברך את יעקב, היה ריח שדה של תפוחים. אני אומר בסוגריים שיש מקום לדון עם תפוח שהגמרא מתכוונת לתפוח שלנו האתרוג, אבל ענייננו לדבר על תפוח. והמהריל במקור 19 אומר באמת, באשכנז רגילים בתחילת הסעודה לאכול תפוח מתוק בדבש, לומר תתחדש לנו שנה טובה. והוא אומר בסוף, אני קורא את השורה האחרונה לקראת הסוף, ויש לתן טעם דרומז לשדה של תפוחים הידוע למקובלים, ויאמר ארח בני קרח שדה, זה ידוע למקובלים, חקל תפוחים קדישין, שדה תפוחים קדושים, יש איזה משהו מיוחד בתפוח. אז כנראה שבגלל זה היו כאלה שהקדימו את התפוחים בגלל הדבר המיוחד שבתפוח. עכשיו, אפשר להבין שיש כאן איזה טעמים קבליים כנראה, ועל פי מדרשים ועל פי מקובלים, זה לא רק הריח שיצחק הריח, אלא יצחק הריח ריח של גן עדן, ותפוח מסמל איזה ריח של גן עדן. אז יש פה דברים על פי קבלה שאנחנו מבינים את השורה, הרובד הנמוך שלהם ולא את העומק שלהם. אבל חשבתי שאולי גם אפשר להסביר בדרך הפשט למה יש כאלה שמעדיפים לפתוח בתפוח. עכשיו מי שמפתוח בתמר, שימשיך בתמר, זה אולי יותר פשוט הלכתי. אבל אני, אבותיי נהגו לפתוח בתפוח, והייתה לי איזה שנה, יש תמיד איזה שנה בחיים או תקופות בחיים שאתה אוהב לשנות. אתה רואה, פתאום אתה שומע, תמר, שבעת המינים, אז איזה שנה אחת אני חושב שאכלתי תמר קודם, אבל אחרי זה אתה נרגע ואתה מבין שלאחוז מנהג אבותיך זה בדרך כלל הכי טוב, אלא אם כן יש מנהג טעות ממש, יש דברים מה לעשות, יש דברים שאנחנו, אולי היו טעויות ודברים השתנו. אז אמרתי, זה אשכנזים עושים, אני פותח בתפוח, ואני אגיד לכם מה אני מרגיש, חוץ מהעניין הקבלי, מה אני מרגיש כשאני אוכל תפוח תחילה. הגמרא בשבת פיחת עמוד א', מקור 20, אומרת, אמר רבי חמא בר חנינא, מאי דכתיב כתפוח בעצי היער, למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. אז הגמרא אומרת כאן שישראל נמשלו לתפוח, וזה מזכיר את שהקדימו נעשה לנשמע, אבל אני חושב שזה לא רק הנעשה לנשמע, יש כאן משהו אולי יותר עמוק. ישראל נמשלו לתפוח. מי נמשל התמר? כולם יודעים. הצדיק. צדיק התמר יפרח, צדיק זה תמר. צדיקים זה דבר מדהים. אנחנו כל הזמן הולכים לצדיקים, צדיקים זה דבר, לשאול צדיקים, כל אחד, יש לנו, תמורנו הרב ליכטן, יש לנו פה לשאול שאלות דברים אחרים, יש צדיקים כל מקום, יש את הצדיקים, אנשים. אבל, כלל ישראל תמיד קודם לכל צדיק. תמיד כלל ישראל ראשון. אין שום משמעות לצדיק בלי כלל ישראל. כמה שהצדיקים גדולים, כלל ישראל ראשון. אנחנו מתחילים בתפוח, ישראל ימשלו לתפוחים, אוכלים תפוח, קודם כל כלל ישראל, ולא משנה, יותר צדיק, פחות צדיק, כלל ישראל ביחד, ואחרי זה, באים לצדיקים, אחרי זה צדיק התמר יפרח, ומגיעים לצדיק, וכלל ישראל, זה לא רק כלל ישראל, זה רמז לסגולה המיוחדת של ישראל, שיקדים נעשה, לנשמע וכו'. ועדיין, אחרי הדבר הזה, עדיין צריך להבין, בסדר, אפשר להבין מחשבתית, אבל יש הלכה, מה לעשות? הלכה אומרת ששבעת המינים קודמים. אז הדבר הזה, נסתכל בקצרה, מקור 21, המשנה ברכות דף עמוד ב' אומרת, היו לפניו מינים הרבה. רבי יהודה אומר, אם יש ביניהם מין שבעה עליו הוא מברך, וחכמים אומרים, מברך על איזה מין שירצה. אז יש לנו מחלוקת האם להקדים מין שבעה, שזו דעת רבי יהודה, או דעת החכמים שחביב קודם. לחלקו ראשונים איך לפסוק להלכה, התוספות והראש ורוב הראשונים פסקו כרבי יהודה שצריך להקדים מין שבעה, אבל הרמב״ם ועוד ראשונים, רבי גאון עוד ראשונים פסקו כדעת החכמים שיכול להקדים את החביב. ושולחן ערוך במקור 22 כותב, היו לפניו ראש י' א' סעיף א', היו לפניו מיני פירות הרבה עם ברכותיהם שוות ויש ביניהם מין שבעה, מקדים מין שבעה אף על פי שאינו חביב כמו המין האחר, כלומר כדעת רוב הראשונים שמין שבעה קודם. אבל בסעיף ב' אומר השולחן ערוך ולהרמב״ם, אם היה מין אחר חביב לו יותר, מקדים החביב לו אז באותה שעה. כלומר, אומר השולחן ערוך, שעיקר הדין הלכה לא כרמב״ם, זה הדעה וסתם, שהוא הביא בהתחלה מין שבעה קודם, אבל הוא הביא גם את הרמב״ם. פשט השולחן ערוך נראה שיש להעדיף מין שבעה, כך גם עולה מפסיקת המשנה הברורה שם. אמנם, התז כותב שיש מקום לנהוג כדעת הרמב״ם, ומי שרוצה יכול לבחור את החביב, ולכן יכול להיות שאולי משתדלים בדרך כלל להקדים מין שבעה, אבל כיוון שיש שיטות חשובות שמרות שחביב קודם, וכנראה שהתפוח מאוד חביב בעיני אלה שפותחים בתפוח, בעיני האשכנזים, או שהוא מאוד חביב לא, חלק מהספרדים, או שהוא מאוד חביב למסיבות קבליות, או מהסיבות שאני אמרתי, או שהוא חביב אולי כי הברכה שלו היא כללית, אולי רוצים להתחיל בשנה טובה ומתוקה באופן כללי, ורק אחרי זה לעבור לפירוט ששאר סימן שיותר פרטנים, לכן מתחילים בתפוח, וכל אחד יאחוז בפירוט. מנהג אבותיו. יהי רצון שם השם, פשוט שאפשר להגיד יהי רצון עם שם השם, כך מבואר בעבוד רם, כך פשוט, כי לא מדובר כאן על ברכה, מדובר על תפילה. ותפילה אפשר להגיד, כל אחד יכול להגיד לעצמו תפילה עם שם השם. יש כאלה שנוהגים להגיד בלי שם השם, אבל עיקר הדין שאפשר להגיד עם שם השם. אמנם הקבלה אחת אני רוצה להגיד, אם מתחילים להגיד כבר המון סימנים, וזה כבר מתחיל להיות לפעמים קצת, בוא נאמר צחוקים, קצת, אוכלים שקדים, רק אומרים סימן, לא יודע, אומרים דברים כאלה, אז אפשר כבר להגיד בלי שם השם. איך אמר לי פעם אורי ורבי הרב ליכטן, כששאלתי אותו, לא על זה, אבל דבר דומה על זמירות, תזכור, אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, תזכור תמיד איפה אתה נמצא, שיהיו פרופורציות קצת, אז גם זמירות, אני חושב שאפשר להגיד שם השם. ואני אומר, אבל אם דברים חוזרים וכבר לא חוזרים, אז אפשר גם לפעמים כן ולפעמים לא. מתי אומרים את היהי רצון? אנחנו בעמוד 4. יש שלוש אפשרויות מתי להגיד את היהי רצון. אפשרות אחת, לברך בורא פרי העץ, לאכול קצת, ואז להגיד את היהי רצון. אפשרות שנייה, לברך בורא פרי העץ, להגיד את היהי רצון, ואז לאכול. אפשרות שלישית, להגיד את היהי רצון, לברך בורא פרי העץ, ואז לאכול. לכאורה, כן, להגיד את היהי רצון, לברך בורא פרי העץ, ואז לאכול. לכאורה, האפשרות הראשונה והשלישית הן אפשרויות פשוטות, לא יכולה, מבחינה הלכתית. מה שיש לדון זה על אפשרות האמצעית, נכון? האם אין כאן בעיה של הפסק? ודברי הרמ"א והמגן אברהם נראה שקודם כל אכלו ואז אמרו את היהי רצון כמנהג אחד, וכך אומר המגן אברהם בדברי הרמ"א, המגן אברהם בתקפ"ג בסעיף קטן ב', משמע שאוכל תחילה ואחר כך אומר אוכל את התפוח ואז אומר כדי שלא יהיה הפסק, אבל הוא אומר במם צדיק אמר, מם צדיק זה מעגלי צדק, מחזור מעגלי צדק, כתב שאומר תחילה ואחר כך אוכל ולא חשיב הפסק. מה הוא אומר? שאפשר להגיד באמצע תאי רצון וזה לא נקרא הפסק, והוא מנסה להוכיח מכל מיני דברים, כיוון שזה צורך האכילה, זה קשור לאכילה, זה לא הפסק. הוא מנסה להוכיח משחיטה ומדברים אחרים, אבל המגן אברהם לא כל כך אוהב את זה, והוא אומר לכתחילה יש לאכול קודם האמירה, כלומר לכתחילה תנהג בדרך אחת. ובאמת הדרך האמצעית היא לא כל כך מקובלת, אם כי מי שנוהג אותה עד היום זה החבדניקים שנוהגים, לפחות חלקם, לא יודעים כולם, בדרך האמצעית. לכאורה דרך אחת או שלוש זה כבר לא משנה, אתה תבחר מה שאתה רוצה, זה כבר לא שאלה הלכתית אם תגיד את הרצון כאן או כאן. אבל הרב עובדיה בתשובה בשו"ת חווה דעת בחלק א' סימן נ"א כותב שיש עדיפות הלכתית לדרך הראשונה ולא לדרך השלישית. ולמה? ואף על פי שבספר מתי משה נראה שיש לומר יהי רצון קודם ברכת הנהנים, כלומר ספר מתי משה כתב כאפשרות השלישית, וכך כתב בשם פרנקל, נראה שאין לעשות כלכתחילה לפי מה שמבואר בזוהר פרשת ויחי, שבכל מקום צריך להקדים ולברך ולשבח את הקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך לברך את חברו ולהתיר בעדו. כלומר אתה קודם כל צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, קודם כל תגיד ברוך אתה השם אלוקינו כולם בורא פרי העץ. עכשיו אתה רוצה לבקש עלינו, על עצמנו, יהי רצון שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, קודם כל מברכים את הקדוש ברוך הוא, ואז מכוח הברכה הזאת אפשר לבקש על עצמנו. זה מזכיר גם את תפילת 18, שיש קודם כל שבח ואחר כך בקשה ואחר כך הודיה, אבל השבח ראשון. אז לכן למעשה כדאי לברך בורא פרי העץ תחילה, לטעום מעט, לטעום ולבלוע קצת, כי חייבים לבלוע לפני שמדברים, ואחר כך לומר את היהי רצון. כל זה כמובן בסימן הראשון, בסימן הראשון של העץ ובסימן הראשון של האדמה. שאר הסימנים כבר אין בעיה, כי אתה לא מברך, אז המנהג בדרך כלל הוא קודם כל לומר את היהי רצון ואחרי זה לאכול. ושאר הסימנים אחרי שכבר אכלת את הדבר הזה, אז אחרי שכבר ברכת, שאר הסימנים אתה אומר יהי רצון שיקרתו אויבינו, אתה אוכל קרתי, אתה אומר את זה, ואתה אוכל כבר בדרך כלל אחר כך, ואין את בעיה, כי אין כאן את הברכה, ברכת כבר בהתחלה, אז אתה יכול לומר את היהי רצון ואחרי זה לברך. אני רוצה לסיים בצורה בעניין מחשבתי, מה המשמעות של הסימנים. עכשיו לכאורה יש בעיה עם הסימנים, כי לכאורה הסימנים זה כמו נחש, אנחנו יודעים לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, אתה לא מתחיל לעבוד על פי סימנים. יש סימן כזה, סימן כזה, וחז"ל שואלים על אליעזר עבד אברהם, איך הוא אמר סימן, והיה הנערה אשר תצא, ואומר עליה, עתיד נקדך ושתה, והיא הנערה אשר רואה, מה זה הסימנים האלה? כלומר, אנחנו לא עושים סימנים ומסבירים את אליעזר, בכל אופן שדובר על סימנים שהם בעלי איזה משמעות מיוחדת, שבדקו את רבקה ולא רק סימנים כאלה. אבל אנחנו לא עושים סימנים, אתה לא יכול להגיד, אם אני אצא מהבית ופתאום תהיה חתולה שחורה, אז אני לא אקנה את המכונית. לא עושים סימנים כאלה, אנחנו לא עושים סימנים, לא נחש ביעקב, אין לנו סימנים. ופתאום כל הסימנים האלה על השולחן, זה דבר משונה. ורב נתרונאי גאון נשאל בדבר הזה, ורב נתרונאי גאון אומר, אוצר הגאונים ותשובות סימן צדיק ד', מקור 27, דבר זה נחש לטובה הוא. זה מותר, זה איזה נחש לטובה. מה זה אומר נחש לטובה? הוא לא מסביר. למה זה מותר? יכול להיות שהוא מתכוון, זה לא נחש ממש, זה רק איזה סימן טוב, ולכן זה אולי דבר שהוא בסדר, כך נראה אולי גם הירושלמי והקשר אחר. הסבר אחר כתב המאירי. המאירי אומר יקרו בפנים, מודגש, כדי לא להיכשל בהם, המאירי באוריות אוף י"ב עמוד א', לעשות דרך נחש, תקנו לומר עליהם דברים המעוררים לתשובה. והוא ממשיך אחרי זה, וידוע שכל זה אינו אלה ההערה, שאין דבר תלוי באמירה לבד, רק בתשובה ומעשים טובים. אומר המאירי, למעשה הכל זה תפילה. כל זה תפילה ותשובה ומעשים טובים. וכשאתה מברך, אומר לי רצון על התפוח ועל התמר, זה רק עוזר לך כדי שתתכוון יותר טוב. אבל הכל זה תפילה. תפילה כדי שתהיה לך כוונה יותר טובה, יותר ברורה. הכל זה תפילה. אבל יכול להיות שאפשר להסביר אחרת. הרמב"ן על התורה בבראשית פרק י"ב פסוק ו' מבאר למה אברהם אבינו הולך וחופר בארות בארץ ועושה כל מיני דברים. אומר הרמב"ן, מה שאירע לאבות סימן לבנים. והוא מוסיף עוד יותר מזה והוא אומר, תדע לך, דע כי כל גזרת עירין כאשר תצא מכוח גזרה אל פועל דמיון, תהיה הגזרה מתקיימת על כל פנים. כלומר, אברהם עושה מעשים סמליים, בגלל שעל ידי כך הוא משפיע איזה משהו בעולם. הוא חופר בורות, ובזכות המעשה הסמלי שלו, בני ישראל אחרי זה יוכלו לכבוש את הארץ, יוכלו לעשות דברים, יוכלו להמשיך לחפור בורות. משהו במעשה הסמלי שלו משפיע הלאה. והרמב"ן מוכיח את זה מדברי הנביאים. אצל אלישע, נביאים אחרים, יש כל נביאים שעשו פעולות סמליות שאחר כך התרחש העניין האמיתי. כך למשל, כשאלישע נוטה למות במלכים ב' פרק י' ג', יואש מלך ישראל בא לבקר אותו, ואלישע אומר לו, תירה חיצים. אז הוא יורה חיצים, אבל הוא יורה שלושה חיצים, יואש יורה שלושה חיצים, ואלישע נוזף ואומר לו, למה ירית רק שלושה? אם היית יורה חמישה או שישה, אז עם ישראל היה מצליח לנצח את ארם חמש או שש פעמים, עכשיו הוא יצליח רק שלוש פעמים. יש פה איזה משהו במעשה סמלי שיוצר מציאות. והחיי אדם, בעמוד האחרון כאן, החיי אדם אומר שזאת הסיבה של הסימנים. אומר החיי אדם, והטעם לזה עיין ברמב"ן. ואז הוא כותב ש גזירת עירין, מי שיצא הסימן, ונראה לי ברור שהוא הטעם שאמרו חז"ל, אשתד אמר סימן המילתא. אז הוא אומר, הסימנים אמורים ליצור משהו, ליצור משהו במציאות, כמו הרמב"ן, המעשה הסמלי אמור ליצור שנה טובה, ליצור דברים. הדבר הזה גם כותב המהר"ל בהרחבה, ציטטתי רק חלק ממנו במקור 31, וזהו עניין הדמיון למיכל וריי ששת הדברים שיש בסימן טוב, כדי שתצא הגזירה לפועל, ואז תהיה הגזירה הטובה מתקיימת, ואין בזה ניחוש, רק הוא הכנה שתצא הגזרה לטובה. אז אני אסביר קצת למה זה לא נחש, כי באמת זה הפוך מנחש. מנחש אנחנו אומרים, אם יקרה כך וכך, אני אעשה כך וכך. אם תצא החתולה, אני לא אקנה את האוטו או כן אקנה. כאן זה הפוך, כאן אני עושה מעשה, ואני אומר, על ידי המעשה שלי אני קובע מה יהיה. כלומר, זה בדיוק הפוך, אני יוצר מציאות על פי מעשה. זה לא שיש איזה מציאות ועל פי אני מחליט מה לעשות. אני יוצר מעשה, ועל פי זה תיקבע המציאות. הדבר הזה הוא מאוד נחמד, וגם הגאות חכמת שלמה כותבות בדבר הזה, מקור 32. חס ושלום, אם נגזר להפך, על ידי אמירה זו, ילד טובה.
אבל הדבר הזה דורש ביור. מה זה הדבר הזה? מילא אברהם אבינו, נביאים, גוזרים, והקדוש ברוך הוא צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. מי אנחנו? מה זה אנחנו? שאנחנו פתאום אומרים, גוזרים גזרות, מה קורה פה? תפוח, שנה טובה, מתוקה, יקרתו שונאינו. איך המעשים הסמליים שלנו, יש בהם כוח לשנות מציאות? אז יכול להיות שיש כאן כל מיני דברים קבליים והסברים קבליים, אבל אם אני אנסה לקרב את הדברים לפשט, ואני חושב שיש כאן משהו עמוק, מדהים, שחזל לימדו אותנו, אנחנו בהתחלת השנה צריכים להרגיל את עצמנו ואת כל המשפחה להסתכל בראייה טובה, להתבונן בדברים טובים ולהסתכל בראייה טובה. הרמב"ם במורה נבוכים בחלק ג' פרק י' שואל איך יש רע בעולם עם הקדוש ברוך הוא טוב. אומר הרמב"ם, איפה שיש רע זה אומר שהקדוש ברוך הוא החליט להסתלק משם. אין, הקדוש ברוך הוא נעלם, יש רע. יש אנשים שכל החיים מסתכלים ברע, זה רע, זה רע, כל רע. הרב עמיטל זיכרונו לברכה היה קורא להם בני מררי, הזכרנו פעם, הכל רע בעולם. מי שמסתכל על רע בעולם כביכול לא נפגש אף פעם עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא נמצא במציאות הזאת. הקדוש ברוך הוא נמצא במציאות הטובה. אנחנו רוצים בתחילת השנה להיכנס למציאות טובה, לראייה טובה, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לגרום למצב שהמשפחה בהתחלת השנה כל דבר שהם יסתכלו עליו ייתן להם אסוציאציה טובה. כל דבר, אנחנו כבר ממש הופכים אותם, מתכנתים אותם, מסתכלים על התפוח, מסתכלים על... כל המשפחה מחפשת מה יש על השולחן שאפשר להגיד עליו סימן טוב. אנחנו רוצים להפוך את הראייה שלנו לראייה טובה, שכל דבר, כל דבר שנסתכל ייתן לנו את הזווית הטובה, את הזווית היפה, גם על העולם, גם על הקדוש ברוך הוא, גם על עצמנו, גם על המשפחה. ומתוך אותה ראייה טובה יש לנו מפגש מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. מתוך אותה ראייה טובה אנחנו מורידים שפע אלוקי לעולם, ומתוך אותו שפע אלוקי באמת מתרחשים אחר כך דברים טובים בעולם. וזה הדבר שאנחנו צריכים לשים לב, לא רק בתור סימן, אלא להפנים על עצמנו את אותה ראייה טובה בהתחלת השנה לכל השנה כולה. ונסיים בדבריו היפים של חיי אדם, שאומר המקום האחרון כאן, ואוכלים בשר שמן וכל מיני מתיקה, כדכתיב לחום השמנים והכל לסימן טוב, ולכן פשיטה שיזהר מאוד שלא יכעוס בימים האלה. מלבד גודל האיסור, כדי שיהיה לסימן טוב. אתה רוצה באמת שיהיה סימן טוב? זה לא רק סימנים על השולחן. כל הדברים. אל תכעס, תסתכל בצורה טובה על אנשים. אני מציע לכם לא לכעוס מעכשיו עד יום כיפור. אין, עכשיו אסור לכעוס. מעכשיו עד יום כיפור לא כועסים. אנחנו כל הזמן מסתכלים בראייה טובה. מישהו מעצבן אותנו, אנחנו מפרשים את זה, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. ראייה טובה, עין טובה, גורמת לחיבור לקדוש ברוך הוא, לחיבור לטוב, לשפע אלוקי שיורד בעולם. והקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. מי שיודע להסתכל בטוב ובעין טובה, גם הקדוש ברוך הוא מודד אותו בצורה טובה ויפה. בעזרת השם שתהיה לכולנו ולכולכם שנה טובה, שמחה, מתוקה, שהקדוש ברוך הוא יסתכל לנו בעין טובה, יעזור לנו ויסייע בעדינו.
עכשיו, הקריאה בראש השנה, הרב תעבור עם הרב תעבור.